חורות דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מי שזכה להיות נוכח במעמד המפואר של פדיון פטר חמור, יכל תמיד לשים לב שלצד החמור שקדוש בקדושת בכור, עומד איזה כבש או עז ומעבירים אליו את הקדושה, ואז נותנים אותו לכהן. יש אנשים מקוריים אבל, שאחד מהם יכול לחשוב, אני מעדיף לא כמו כולם, כבש, עז, אני רוצה לפדות את החמור, שהוא בהמה טמאה, בבהמה טהורה, אבל לא כבש או עז. למשל עגל, או חיה למשל טהורה, צבי, אייל. למה דווקא תמיד כבש או עז? האם זה אפשרי או לא? התשובה היא שלא. התורה אומרת דווקא לפדות בסה. ולכן אומרת המשנה, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, גם חיה טהורה כמו צבי ואייל, לא בשחוטה, כבר הוא בא לפדות בכבש או עז, צריך שהם יהיו בחיים, לא אחרי שחיטה. ולא בטריפה, אם יש בה אחד מה-18 טריפות, מום שהופך אותה לטריפה, אסור לפדות בכזאת בהמה פדיון פטר חמור. ולא בכלאיים, אפילו שזה כלאיים בין עז לבין כבשה, עם עז וכבשה, נולד להם ולד, הוולד הזה הוא כלאיים משתי סוגים שמותרים בפדיון הבן, בכל זאת הוולד הזה יהיה אסור בפדיון הבן, ולא בקוי שהוא ספק חיה, ספק בהמה, ורבי אליעזר מתיר בכלאיים, הוא סובר שמותר כן לעשות פדיון פטר חמור על בהמה שהיא כלאיים בין כבשה לבין עז, מפני שיסה. כי בפועל, הרי בין מצד האבא, כלומר במקרה שלנו, אם זה עז, ובין מצד האמא, שזאת כבשה, שניהם נחשבים סה. סה זה בהמה דקה, בין כבש, בין עז. לעומת זאת, ואוסר בקוי, אבל בהמה שהיא ספק חיה, ספק בהמה, קוי אסור לפדות עליה פדיון פטר חמור. מפני שהוא ספק, אז אתה לא יכול על צד ספק לפדות. נתנו לכהן, אם אדם לא רצה את כל התהליך של פדיון פטר חמור, הוא אמר לכהן, שמע, יש לי פה חמור שקדוש בקדושת בכור, בוא אני אתן לך את החמור בעצמו וגמרנו. במקום לפדות את החמור בסה ואת הסה אתה תקבל, קח את החמור ישר וזהו. אז המשנה מלמדת אותנו שהן הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש סה תחתיו. הכהן חייב תכף ומיד, אסור לו להשהות את החמור ברשותו, עד שהוא מיד פודה את הקדושה של החמור בסה. למה? חוששים שמא יבוא לעשות מלאכה באותו חמור, וזה אסור עד שלא פדו אותו, לפי הדעה של המשנה שלנו. אומרת הגמרא, מתניתין מני בן בגבג היא. זה לפי דעתו של בן בגבג המשנה שלנו. מה זה דעתו של בן בגבג? דתניא. בן בגבג אומר, נאמר כאן לגבי פטר חמור, סה. שצריך לפדות את החמור בסה. ונאמר להלן, לגבי קורבן פסח, גם שם כתוב, סה, שצריך להקריב קורבן פסח, דווקא כבש או עז, שזה כלול במילה סה. מה להלן? עכשיו עושים גזרה שווה בין קורבן פסח לבין פטר חמור. כמו שאנחנו רואים בקורבן פסח, פרט לכל השמות הללו, כמו שאנחנו רואים בקורבן פסח שאי אפשר לפדות, שאי אפשר להקריב לא עגל, לא חיה, וכמובן לא שחוטה, טרפה, כלאיים וקוי, כל הרשימה שראינו במשנה. זה אסור גם בקורבן פסח. אף כאן, גם אותו דבר בפטר חמור, כשבאים לפדות את החמור בסה, פרט לכל השמות הללו. אי אפשר לפדות באחד מהבעלי חיים, אפילו התיאורים, שהמשנה מזכירה. שואלת הגמרא ככה, משווים בין עשה של פטר חמור לעשה של קורבן פסח, אז בוא נלך עוד צעד אחד. אם מה להלן, אם אולי נאמר כמו שבקורבן פסח צריך שהוא יהיה זכר ולא נקבה, צריך שהוא יהיה תמים ואין בו מום, לא סתם, לא כל טרפה, אפילו סתם מום אסור שיהיה בו. והוא חייב להיות בן שנה בשנה הראשונה שלו ולא מהשנה הראשונה והלאה. אף כאן לגבי פדיון פטר חמור, נאמר שעשה צריך להיות זכר, תמים ובן שנה. אומרת הגמרא, לא, תלמוד לומר, כתוב פעמיים את המילה תפדה לגבי עשה של פטר חמור, לגבי פטר חמור. תפדה, תפדה, ריבה, עוד סוגי בהמות שגם בהם אפשר לפדות. היא תפדה, תפדה, ריבה, אפילו כל הני נמי, אם כבר אתה בא לרבות מהמילה הנוספת שכתוב תפדה שהיא מיותרת, סוגי בהמות שבקורבן פסח אי אפשר להשתמש בהם, שאפשר להשתמש בהם לגבי שה של פדיון פטר חמור, אולי תרבה גם את שאר הדברים שראינו במשנה, למשל כמו עגל, חיה וכדומה, אולי נרבה שגם בהם אפשר לעשות פדיון פטר חמור. מתרצת הגמרא, אם כן, אז בשביל מה לומדים את הגזרה שווה, שה לקורבן פסח, מה יעני לי, מה זה בא לתת לנו? אז מצד אחד אנחנו לומדים גזרה שווה לקורבן פסח, למעט את הרשימה שראינו במשנה. מצד שני, אנחנו לומדים את זה שכתוב פעמיים תפדה, לרבות שהוא לא חייב להיות דווקא זכר, הוא לא חייב להיות דווקא בלי מום, והוא יכול להיות אפילו משנתו הראשונה והלאה. מביאה הגמרא כאן כמה ספקות לגבי בהמה, במצב מסוים, האם אפשר לעשות בפדיון פטר חמור או לא? שאלה ראשונה, היא באה אליהו, מהו לפדות בבן פקועה? האם אפשר לפדות בסה שהוא בן פקועה? מה פירוש? כששחטו את ה... נאמר, כבשה, היה בתוך הכבשה ולד חי, בחודש התשיעי אפילו, והוא לא נולד עדיין אבל. האם אפשר לקחת את אותו כבש ולפדות עליו את ה... פדיון פטר חמור. אליבא דרבי מאיר לא תיבא אלך. כל השאלה הזאת לא מתחילה לפי דעתו של רבי מאיר. מה דעתו של רבי מאיר? דאמר, דכיוון דאמר רבי מאיר, בן פקועה טעון שחיטה. הוא סובר שבן פקועה הוא כמו בהמה רגילה, צריך לשחוט אותו. אי אפשר כמו סתם ככה בן פקועה, מה שכולם יודעים, שאם שוחטים כבשה ובפנים יש כבש שהיה צריך להיוולד והוא חי, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. לפי דעת רבי מאיר זה לא, הדבר הזה לא קיים. הוא כן צריך שחיטה. אז לפי דעתו ברור שאפשר גם לפדות עליו פדיון פטר חמור, כי הוא כמו כל בהמה רגילה, כמו כל כבש. זה מעל יהו. אלא, כי תיבא אלך, אליבא דרבנן, הספק הזה שלנו יהיה רק לפי דעתם של רבנן, האם אפשר לפדות בבן פקועה או לא. כי למה? מה סוברים רבנן? דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. לפי דעתם של רבנן, זה ששחטו את הכבשה או את העיזה, זה כבר מכשיר גם את הוולד שנמצא בתוך מעי אמו, בלי שחיטה. אז אם כן, יש פה שתי צדדים. צד אחד, כבשרה בדיקולא דמי. זה כאילו שהוא כבר נמצא בשר בתוך הסיר. איך תפדה בבשר שבסיר? אי אפשר. עוד דילמה, כיוון דאשתא מיה רהיט ואזיל. אתה יכול להגיד שהוא בחתיכת בשר שבסיר אחרי שחיטה, תראה איך הוא רץ, איך הוא קופץ. אז ודאי שהוא חי. אפשר לבדות בו אולי פטר חמור. אז אולי נאמר, סקה רינן בי, הוא נחשב בהגדרה של סה שהתורה מצריכה בשביל לפדות בו את החמור, ואז יהיה אפשר לפדות בו. מה התשובה? יש בזה שתי דעות. מרזוטרא אמר, אין פה דין, ורבשי אמר, פה דין. אמר לרבשי, למרזוטרא, אתה אומר שלא פה דין? מהי דעתיך? דיאלפת מפסח? תסובר כמו קורבן פסח שזה פסול, גם במקרה שלנו זה יהיה פסול בן פקועה. אם על האלן, זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. אולי תרבה כבר שחייב שיעשה של פדיון פטר חמור יהיה לגמרי כמו עושה של קורבן פסח. כמו שאתה מדמה ביניהם לגבי בן פקועה, שכמו שבקורבן פסח אי אפשר להקריב בן פקועה, ככה גם לגבי עשה של פדיון פטר חמור אי אפשר עם בן פקועה. אז אם כבר תלך עד הסוף כמו קורבן פסח ותגיד שעשה שצריך בשביל פדיון פטר חמור אסור שיהיה נקבה, הוא חייב להיות זכר, הוא חייב שיהיה בן שנה, הוא חייב להיות בלי מום. תלך עד הסוף לגמרי כמו קורבן פסח. תרץ את הגמרא, תפדה תפדה ריבה, כמו שכבר ראינו קודם, שכשכתוב תפדה פעם נוספת, זה מרבה גם את הבהמה שהיא לא לגמרי כמו קורבן פסח, אלא מעל גיל שנה, עם מום ונקבה. שואלת הגמרא, היא תפדה תפדה ריבה, אפילו בהם פקועה נמי. אם בפדיון פטר חמור יש מילה תפדה שמרבה גם סה כזה שלקורבן פסח הוא לא כשר, שלפדיון פטר חמור הוא כן יהיה כשר, אז גם בן פקועה נאמר שאי אפשר לפדות בו פטר חמור. מתרצת הגמרא, אם כן, סה סה, מה יעני לי? אז שמה יש את הגזרה שווה בין המילה שה שכתובה בפדיון פטר חמור לבין המילה שה שכתובה לגבי קורבן פסח, שיש כן השוואה ביניהם, אלא להגיד שאותו בן פקועה הוא נחשב כאילו שהוא שחוט, ולכן אי אפשר לפדות בו את הפדיון פטר חמור. שאלה נוספת, היא באה אלו, מהו לפדות בנדמה? למשל, כבשה שנולד לה ולד שהוא דומה לעז, או שאיזה נולד לה ולד שדומה לכבש. האם אפשר באותו עז או באותו כבש לפדות פדיון פטר חמור? הליבא דרבי אליעזר לא תיבא אלך. השאלה לא קשה לפי דעתו של רבי אליעזר, אין פה את הספק. למה? אשתא, בכלאיים פרקינן. בנדמה, מבעיה, לפי דעתו של רבי אליעזר, שאפשר לפדות פדיון פטר חמור, אפילו בכזה כבש לדוגמה, שנולד מאבא עז ואמא כבשה, אפשר לפדות איתו פדיון פטר חמור. אז אם גם האבא וגם האמא הם מסוג אחד, למשל כבש וכבשה, או עז ועיזה, ונולד רק בן שדומה לסוג אחר, כלומר מעז ועיזה נולד ולד שנראה כמו כבש, או מכבש וכבשה נולד ולד שנראה כמו עז, אז ודאי, לפי דעתו של רבי אליעזר, שאפשר לפדות בו פדיון פטר חמור. כי תיבא אלך, אליבא דרבנן, הספק הוא לפי דעתם של רבנן. בכלאיים, הוא דלא פרקינן. לפי דעתם, בכלאיים אי אפשר לפדות, כי זה לא כבש וזה לא עז, זה כלאיים של שניהם. אבל בנדמה, פרקינן, אולי אפשר לומר שכשההורים הם, הם כבשים או עיזים, והוא נראה אחרת מהם, אולי כן אפשר לפדות בו, כי הוא למעשה נחשב מהסוג של ההורים שלו, למרות שהוא נראה אחרת מהם. או דילמה, לא שנה, או שנגיד שאין הבדל, ומכיוון שהוא לא לגמרי כמו ההורים, זאת אומרת, הכבש וכבשה נולד להם אחד שנראה כמו עז, אז הוא לא נראה כמו ההורים שלו. אז לכן הוא נחשב, לא נחשב שר רגיל, אי אפשר לפדות בו בפדיון פטר חמור. מתרצת הגמרא תשמע מברייתא. פרה שילדה מן עז, פרה שנולד לוולד שנראה כמו עז. אין פה דין. כיוון שהאימא היא פרה, ובוולד של פרה אי אפשר לפדות פטר חמור, אז אפילו שכאן הוא נראה כמו עז הוולד, ובעז כן אפשר לפדות, אבל הוא לא נחשב עז, כי אמו פרה. מדייק את הגמרא. הרחל שילדה מן עז, אבל אם כבשה ילדה הוולד שנראה כמו עז, פודין, ככה הברייתא אומרת. לפי מי הולכת הברייתא הזאת? מני. אי למה רבי אליעזר? אם זה לפי דעתו של רבי אליעזר, לא צריך להגיד כזאת ברייתא, כי זה אפילו לא חידוש. הבקלעיים נמי פרקינן, לפי דעתו של רבי אליעזר, גם אם האבא הוא עז והאימא היא כבשה, ונולד ולד, לא משנה למי הוא דומה, לאבא או לאימא, בכל מקרה אפשר לפדות בו פדיון פטר חמור. אז ודאי, בנדמה שאפשר. אלא, לב רבנן היא. לכאורה זה נראה שהברייתא הזאת לפי דעת רבנן, שסוברים שלגבי כלאיים אי אפשר לפדות פטר חמור, אבל בנדמה אפשר כן. כשהוא נראה אחרת מההורים שלו, אפשר כן. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, לעולם רבי אליעזר. הברייתא הזאת לפי דעתו של רבי אליעזר. ושאל מה החידוש? אי גופה כמשמלן, זה עצמו החידוש כאן. דפרה שילדה מן עז, אין פה דין. החידוש הוא בחלק הראשון, שאנחנו אומרים שפרה שנולד לוולד שנראה כמו עז, אותו עז לא נחשב שה, שעליו התורה אומרת שאפשר לפדות בו את החמור. לא תימה זילה בתרי דידי. אל תגיד הולכים אחרי הוולד, והי עז מעל יהו, והוא ממש עז, תראה איך הוא נראה, ממש כמו עז. לא, לא אומרים ככה, אלא זיל בתר אימי. תסתכל ממי הוא נולד. אמו פרה. מה הוולד של הפרה נקרא? עגל, והי עגל הוא, ובעגל אי אפשר לפדות פדיון פטר חמור, וזה החידוש באמת. מנסה הגמרא לתרץ מברייתא אחרת, את הספק. תשמע, דתני רבא בר שמואל, איזהו כלאיים? מה נחשב כלאיים בין שתי בהמות? במקרה שלנו לגבי שה, שצריך לפדות בפדיון פטר חמור. רחל, שילדה מן עז, ואביו שה. זאת אומרת, איזהו כלאיים? מביאים פה דוגמה של נדמה. מה נחשב כלאיים? אז היינו מצפים שהגמרא תגיד שאביו עז ואימו כבשה ונולד ולד, הוא כלאיים. לא. אביו שה. ואימו רחל. אז הוולד נקרא, נקרא כלאיים. כלאיים הוא נדמה, הוא הרי למעשה גם אבא וגם אמא מאותו סוג, רק הוא נראה אחרת מההורים. בסדר? אז זה נקרא נדמה. אלא, איזו דמי לכלאיים דשוויי רבנן ככלאיים. צריך לתקן את ה... להסביר מה ברייתא התכוונה, איזו דבר שהוא כמו כלאיים, שהתורה התייחסה אליו כאילו שהוא כלאיים. רחל, שילדה מן עז ואביו שה, כבש וכבשה במילים אחרות, שנולד להם עז. וזה אנחנו מתייחסים אליו כאילו שהוא נולד מכלאיים. למאי? היא לקודשים. מה זה בא להגיד שמתייחסים לאחד שנדמה אחרת מההורים שלו, מתייחסים אליו כאילו שהוא כלאיים? לגבי איזה עניין? היא לקודשים. אם אתה רוצה להגיד שאסור לקחת כזאת בהמה בשביל קורבן, לא צריך ללמוד את זה פה בברייתא הזאת. הרי מהיכא דמעט כלאיים, מעט ממעט נדמה. איך אתה יודע שאסור להביא קורבן מכלאיים? שאתה אומר שנדמה זה כמו כלאיים בקורבן, אם אתה רוצה להגיד שזה בקורבן. מאיפה אתה יודע שבכלאיים אסור להביא בהמה של כלאיים לקורבן? אותו מקום שאתה יודע שאסור להביא כלאיים, שם אותו מקור גם כתוב שאסור להביא נדמה. דתניא, שור או כסף, ככה התורה כותבת, שמזה אפשר להביא קורבן. זה צריך להיות דווקא או שור או כבש, פרט לכלאיים, או עז, מה שכתוב בהמשך של הפסוק, פרט לנדמה. אז התורה מרבה גם נדמה שאסור להביא ממנו קורבן, אז לא צריך להגיד שאסור להביא מנדמה קורבן כי הוא דומה לכלאיים. אותו מקום שלומדים כלאיים, לומדים גם נדמה. אי לבחור, אם אתה רוצה להגיד שאין בו קדושת בחור בנדמה, הרי לומדים את זה מהפסוק, אך בחור שור דורשים, בחור שור אמר רחמנא, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור. צריך שהם שתיהם יראו אותו דבר. אם האבא שור, אבל את גם צריך לראות כמו שור. אז כבר מזה לומדים שאין בו קדושת בחור. אז לגבי מה הברייתא פה בא ללמד אותנו שנדמה זה כמו כלאיים? אלא זה בא לומר שנדמה יהיה פטור כמו כלאיים למעשר בהמה. תגיד, למעשר? כוונה פה מעשר בהמה. כמו שאנחנו יודעים שכשאדם נולדים לו ולדות במשך השנה, הוא צריך לתת מהבהמות האלה מעשר. מעשר בהמה, מכניס את כולם לתוך דיר, מוציא אחת אחרי השנייה, והעשירי שיוצא, הוא מסמן אותו שהוא מעשר בהמה, הוא מקריב אותו קורבן בירושלים, בבית המקדש. אז מה תגיד שאם יש אחד נדמה, זאת אומרת יצא לו עשירי בדיוק, בתוך המעשר בהמה, יצא לו עשירי, אחד שנראה סוג אחר מההורים שלו, זאת אומרת, כבש וכבשה שנולד להם עז, תגיד שלא יהיה דין מעשר בהמה, הרי לומדים את זה כבר בגזרה שווה, תחת, תחת, מקודשים גמר, גם לכלאיים וגם לגבי נדמה, שמעשר בהמה לא שייך בו את העניין, שמעשר בהמה אי אפשר להביא מנדמה, מבהמה שנראית אחרת מההורים שלה. אלא אומרת הגמרא, חייבים להגיד שמדובר פה לפטר חמור. וזה רואים לפי דעת רבנן שסוברים שכלאיים, בהמת כלאיים, אפילו שזה בין עז לבין כבש ששתיהם קשרים בשביל פדיון פטר חמור, אי אפשר לבדות בוולד משניהם יחד פטר חמור. אז אם כן אותו דבר, נגיד שגם נדמה, כי הברייתא מדמה כאן בין נדמה לבין כלאיים, ולד שנולד נאמר לשתי הורים עז, לשתי הורים כבש, והוא נראה אחרת מההורים שלו, נאמר משני הורים עז יצא כבש, אז נגיד שגם בו אי אפשר לפדות פטר חמור לפי דעת רבנן. אז יש לנו תשובה לשאלה. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להביא מכאן ראיה. לעולם למעשר, באמת מה שאנחנו אומרים שנדמה הוא כמו מעשר, זה שנדמה הוא כמו כלאיים, זה לעניין מעשר, מעשר בהמה. ולכאורה נשאלת השאלה, הרי כבר למדנו שנדמה אין בו דין של מעשר בהמה בגזירה שווה לקורבן, אז למה צריך אם כן את הברייתא הזאת? כי יש מקרה שאי אפשר ללמוד מאותה גזירה שווה שנדמה יהיה אסור, וצריך דווקא מהברייתא הזאת. וכגון שיש בו מקצת סימנים. זאת אומרת, בוא נאמר, כבש וכבשה שנולד להם ולד שנראה כמו עז, אבל יש קצת סימנים שהוא דומה לכבש והכבשה. למשל, הרגל שלו דומה, הצמר שלו דומה. במקרה כזה אנחנו אומרים בברייתא שאי אפשר לפדות בו. במקרה כזה אומרת הברייתא שהוא לא יהיה כשר למעשר בהמה. מהו דתימה? אילולי דברי הברייתא אולי היינו חושבים, העברה, העברה מבכור גמר. לומדים גזרה שווה לשון העברה, שכתוב כל אשר יעבור תחת השבט במעשר בהמה, וכתוב לשון העברה בבחור, כתוב והעברת כל פטר רחם להשם קדושת בחור, אז אולי היינו לומדים גזרה שווה. וכמו שבבחור, אם יש לה ולד שנראה אחרת מאביו ואמו, סימנים שהוא דומה להם, למשל הרגל דומה או הצמר דומה, הוא כן יהיה קדוש בקדושת בחור, אז אולי גם כאן הוא יהיה חייב גם כשהוא נדמה. כמה שמלן, תחת מקודשים גמר, שאנחנו לומדים מקורבן, כמו שבקורבן לא שייך, גם כשהוולד שנראה אחרת מאביו ואמו, יש בו קצת מסימני האם, הוא לא יהיה קשר לקורבן, אותו דבר גם במעשר בהמה, לא נצטרך לתת מעשר בהמה מכזאת בהמה. שאלה נוספת, היא בעיה לו, מהו לפדות בפסולי המוקדשים? האם אפשר לפדות פטר חמור בכזאת בהמה שהקדישו אותה לקורבן? כמו אדם למשל שלקח קורבן פסח, הקדיש אותו לקורבן פסח, וערב פסח, לחץ, בלגן, נהיה מום באותו קורבן פסח. אי אפשר יותר להקריב אותו. אז מה עושים? פודים אותו, פודים את הקורבן פסח בכסף לדוגמה, עם הכסף הזה קונים קורבן אחר, ובהמה הזאת יש לה דין, הקורבן פסח המקורי שנהיה בו מום, יש בו דין של פסולי המוקדשים. אחרי שפדו אותו, את הפסולי המוקדשים הזה, העבירו את הקדושה שלו לכסף, אז הבהמה הזאת, אפשר לשחוט אותה, לאכול אותה, לא בתור קורבן. יש דברים מסוימים שצריך להיזהר עדיין בקדושתו, שהיה לו פעם קדושה, עדיין צריך להיזהר בו בקדושתו, אבל אפשר לאכול אותו כמו בשר חולין. שאלה היא אם אפשר לפדות על כזה סה, שפעם היה קורבן ונהיה בו מום, האם אפשר לפדות בו קדושת פטר חמור? אליבא דרבי שמעון לא תיבא אלך. לפי דעתו של רבי שמעון אין את הספק. מה דעתו של רבי שמעון? כיוון דאמר, הוא סובר שפטר חמור, לפני שפודים אותו, חמור, נולד ראשון לאמו, יש לו קדושת פטר חמור, רוצים לעשות איתו סיבוב, שלא פדו אותו ישר על התחלה, רוצים ליהנות ממנו, לחרוש איתו, לנסוע איתו, האם אפשר, הוא מותר בהנאה? לפי דעתו של רבי שמעון הוא מותר בהנאה. אז אם כן, פטר חמור חולין הוא, אז ברור שאפשר לפדות אותו בפסולי המוקדשים. כי תיבא אלך, על יבד רבי יהודה. הספק לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר שרבי יהודה סובר שפטר חמור לפני שפדו אותו הוא אסור בהנאה. אם כן, מהי? כיוון דאסור בהנאה, כיוון שהחמור הרי אסור בהנאה עכשיו, אז אין האיסור של פטר חמור חל על האיסור של פסולי המוקדשים שיש כבר על השה הזה. ואי אפשר לפדות בו. או דילמה, מצד שני אפשר להגיד שכן אפשר לפדות בו, למה? כיוון דלא תפיס, מכיוון שהשה לא תופס, פדיונו של הפטר חמור, הרי למעשה מה קורה? כשפודים בדרך כלל כל דבר קדוש על משהו חולין, אותו דבר של חולין מקבל את הקדושה של הדבר הקדוש שהיה בו עד עכשיו. פטר חמור זה לא ככה. היה פה חמור שקדוש בקדושת בכור. פדו אותו בשה, השה לא נהיה עכשיו קדוש בקדושת בכור, הוא חולין. נותנים אותו מתנה לכהן. אז אולי נאמר, מכיוון שהשה לא תופס את הפדיון של פטר חמור, אפקוי איסורה בעל מהו. אז אם כן, סך הכל אני מפקיע את האיסור מהחמור. אז זה יהיה מותר גם בשה של פסולי המוקדשים. לא עניין של משהו שחל כאן עכשיו על השה פסולי המוקדשים. שום דבר לא חל עליו. הוא לא מקבל את הקדושה של החמור. רק בזכות השה הזה יורד הקדושה מהחמור, אז אולי כן יהיה אפשר. אמר רב מרי בריידר רב כהנה, מזוטר מי דכתיב בהו, פסולי המוקדשים, וכי זה דבר קטן, סליחה מה שכתוב לגבי פסולי המוקדשים, לגבי אותם בהמות, כתוב שם, כצבי וחייל. פסולי המוקדשים, התורה מבטא ואומרת שיש להם דין כמו צבי וכמו אייל. אתה יכול לפדות פטר חמור בצבי? אפשר לפדות פטר חמור באייל? אי אפשר לפדות, רק בסה אפשר. אז אם כן, מה צבי ואייל? אין פה דין, אף פסולי המוקדשים אין פה דין. אומרת הגמרא נפלא ביותר, אשתא דעתית לאחי. עכשיו כשאתה אומר שהם לא פוסלים פסולי המוקדשים בגלל הדרשה הזאת של קצבי וחייל, לרבי שמעון נמי, אפילו שהוא סובר שפטר חמור מותר בהנאה עד שפדו אותו, צבי ואייל כתיב בהו, וכיוון שכתוב לגבי פסולי המוקדשים צבי וכאייל, אי אפשר לפדות בפסולי המוקדשים גם לא לפי דעתו של רבי שמעון שמתיר את החמור לפניכם בהנאה, אבל אסור לפדות בפסולי המוקדשים את אותו פטר חמור. ספק נוסף, היא באה אלו, מהו לפדות בבהמת שביעית. בהמת שביעית, הכוונה היא שאדם היה לו בשדה פירות שצמחו בשנת שמיטה. והוא הלך ומכר את הפירות האלה ביתר. יש בזה כל מיני קריטריונים, כמה מותר למכור. ביתר הוא מכר מפירות של שביעית לאנשים. הכסף שהוא קיבל, יש בו כמובן קדושת שביעית. אגב, גם הפירות יש בהם קדושת שביעית, גם את הפירות שהוא מכר, אבל גם בכסף שהוא קיבל יש קדושת שביעית. הוא לוקח את הכסף הזה וקונה עם זה בהמה. עכשיו, הכסף הזה ברגע שקנו איתו בהמה, נהיה חולין, והבהמה שקנו בכסף היא הופכת להיות קדושה בקדושת שביעית, של שנת שמיטה. האם אפשר לפדות פטר חמור בבהמה הזאת? עכשיו, אם זה חמור שיש בו קדושת פטר חמור באופן ודאי, לא תיבא אליך, אומרת הגמרא. זה ברור שאי אפשר לפדות פטר חמור ודאי, זאת אומרת, חמור בוודאות שנולד ראשון פטר רחם לאמו, ודאי שאסור לפדות אותו בבהמה של שביעית. למה? לאכילה רחמנה ולא לסחורה. התורה אומרת ששביעית, אתה חייב, עם כל דבר שיש בו קדושת שביעית, זה צריך להיות מיועד לאכילה, לא לסחורה. אבל איך תקנה, אם אתה הולך ואתה פודה עם בהמת שביעית, מה תפדה? חמור? אפשר לאכול את החמור? אי אפשר לאכול את החמור. אז מה אתה עושה עם הבהמת שיש לה קדושת שביעית? אתה עושה עם זה סחורה. זה אסור, זה ברור שיעשו. כי תיבה אלך, כל השאלה שלנו תהיה, זה בספק. כשיש לנו חמור, שזה ספק אם הוא קדוש בקדושת בכורה. למשל, האתון, הוולדות הראשונים שנולדו לה היו תאומים, זכר ונקבה, ולא יודעים האם הזכר היה ראשון, זה ספק. אז יש בו ספק קדושת בכורה. פה באמת יש לנו את השאלה הזאת. כי הרי, מה קורה בספק? כשאדם נולד לו ספק פטר חמור, הוא צריך לבדות אותו בסה. זה נכון. אבל מה הוא עושה עם הסה הזה? הוא לא נותן אותו לכהן, הוא משאיר את זה אצלו. אז כאן הספק. ועליבא דרבי שמעון, שלפי דעתו פטר חמור, אפילו אם לא פדו אותו, הוא מותר בהנאה, לא תיבא אלך, אין פה בכלל שאלה. למה? דלת לי ספק, לפי דעתו אין פדיון, כשיש כאן ספק פטר חמור, לא צריך לבדות אותו בכלל, כי הרי הוא מותר בהנאה. אין עניין לפדות את הקדושה של הפטר חמור מספק בסה, ואחרי זה להשאיר את הסה אצל הבעלים. כי הרי בשביל מה אתה פודה את החמור? בשביל להפקיע את הקדושה שלו, והוא יהיה מותר בהנאה? לפי דעתו של רבי שמעון, החמור כבר מותר בהנאה גם לפני שפדית אותו. אז לפי זה אין שאלה בכלל, מה הדין לגבי לקנות, לפדות ספק, פטר חמור, בבהמת שביעית. אין בכלל פדיון, לא צריך לפדות, אז לא מתחיל השאלה. כי תיבה אליך, עליבא דרבי יהודה. לפי דעתו של רבי יהודה, שאם יש לי פה בהמת, שיש לי פה חמור, שיש בו ספק קדושת פטר חמור, צריך לפדות אותו בסה. מהי? למה צריך לפדות אותו בסה? כי הוא הרי אסור בענה, צריך לפדות אותו בשביל להתיר את החמור בענה. מהי? כיוון דמפריש תלה והוא לעצמו, מכיוון שבא על החמור, כשהוא מפריש את התלה בשביל לפדות את החמור, אחרי שהתלה מופרש, אומר יפה מאוד, את הקדושה מהחמור הורדתי. עכשיו, מה אני עושה עם התלה הזה? אתן אותו לכהן? הרי זה רק היה ספק, שהוכיח לי שהייתי חייב. אז, ומה הכהן יעשה עם זה? הוא יענה, אני יענה מזה כבר בעצמי. הוא רוצה להוכיח שהוא צריך לקבל את התלה, שהוכיח שזה באמת היה ודאי פטר חמור, אבל אי אפשר להוכיח. בגלל שהמציאות של הספק פה, אז אם היינו יכולים להוכיח, זה לא היה ספק. אז לכן זה נשאר אצלו. אז אם כן, זה צד אחד, שאפשר לפדות בהמה שקדושה בקדושת שביעית. עוד דילמה, צד שני אפשר להגיד שאי אפשר, למה? כיוון דקמא דלא מפקא איסורי לא משטרי. כיוון שכל זמן שלא פודים את החמור, הוא יהיה אסור בהנאה כסחורה דמי, אז זה נחשב כאילו שאתה עושה סחורה בבהמה של שביעית, בזה שאתה מתיר את החמור בהנאה, אז לכן נגיד שיהיה אסור. מה התשובה באמת? יש צד לכאן ויש צד לכאן. עונה הגמרא תשמד, אמר רב חיסדא. רב חיסדא אומר אמרה כזאת. בהמת שביעית, כמו שאנחנו מדברים כרגע, רק נרענן שוב, כן, אדם שהיה לו פירות שביעית, פדה אותם, מכר אותם למישהו בכסף, עם הכסף הזה קנה בהמה, שהבהמה הזאת עכשיו יש לה קדושת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי. אי אפשר לפדות בה פטר חמור ודאי, אבל פודים בה את הספק. אם יש לי פה בהמת, יש לי פה חמור, ספק פטר חמור, אפשר לפדות בבהמה שקדושה בקדושת שביעית את אותו פטר חמור. אז הנה יש תשובה לשאלה ששאלנו. ואמר רב חסדא הלכה נוספת, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה. אם אדם קנה בכסף של שהוא מכר פירות שביעית, הוא קנה עם זה בהמה, והבהמה הזאת נולד לוולד, ולד בכור, אין בו קדושת בכור. וחייבת במתנות, כששוחטים את הבהמת שביעית הזאת, חייבים לתת את הזרוע, את כן, הרגל הקדמית, חלק מהרגל הקדמית, את הלחיים בראש ואת הקיבה מהמאיים, צריך לתת את זה מתנות כהונה. למה היא פטורה מן הבכורה? כי התורה אומרת לגבי שביעית, לאוכלה. לאוכלה מרחמנה ולא לשריפה. ברגע שאתה תיתן קדושת בכור בוולד של אותו בהמה, יקריבו אותו קורבן, יש חלק מסוים בקורבן שמקטירים על המזבח. מה, אתה רוצה לשרוף בשר של בהמת, בהמת שביעית? הרי התורה אומרת לאוכלה. אז אין קדושת בכור בכלל בבהמת שביעית. וחייב במתנות, אבל לתת זרוע לחיים וקיבה, כן צריך לתת לכהן מאותה בהמה שאם היא נשחטה, די לאוכלה קרינן בי, כי זה כן נקרא לאוכלה. אם אני מפריש זרוע לחיים וקיבה לכהן, מה הכהן יעשה עם זה? יאכל, אז בסדר, מה זה משנה אם אני אוכל או שהכהן אוכל, זה נקרא לאוכלה, ואפשר כן לעשות את זה גם בבהמת שביעית. שואלת הגמרא קושיה ממשנה, מי טבעי, האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה. אדם שהיה לו חיטים למשל שקדושים בקדושת שמיטה, עשה מזה בצק, עיסה, והוא לא הפריש מזה חלב, הוא אכל מהבצק הזה. או שהוא עשה מזה לחם, אבל הוא לא הפריש מזה, הוא לא הפריש חלה קודם. חייב מיטה. חייב מיטה. שאלת השאלה, למה בכלל חייבים בחלה בעיסה של שביעית? והמי, כיוון דאילו מיטמיה בת שריפה היא, הרי מה יקרה לחלה אם יהיה בתומעה? חלה מעיסה שנתמת, מה עושים עם החלה, עם החלה הזאת? זה הולך לשריפה. אז איך בכלל יש קדושת חלה? איך בכלל חייבים בחלה בעיסה של שביעית? הרי אמרנו לא אוכלה, אמר רחמנא ולא לשריפה. תראה, סגמרא יש הבדל. שאני הכה, פה לגבי חלה זה שונה. נכון שיכול להיות מצב שבסוף יצטרכו לשרוף אם החלה תהיה טמאה, אבל זה עדיין לא אומר שאין חיוב להפריש חלה מעיסה של שביעית. למה? נכתיב, הפסוק אומר לגבי חלה, לדורותיכם. לדורותיכם זה אומר שאין הפסק, זה לא משנה איזה דור זה יהיה, וזה לא משנה באיזה שנה זה יהיה. שנה רגילה או שנת שביעית, תמיד נוהג קדושת חלה, חיוב חלה. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שאומרת בדיוק ככה, מניין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיתה שנאמר לדורותיכם, זאת אומרת שחיוב חלה חל גם בשנת שביעית. שואלת הגמרא ולגמר מינה, אולי נלמד מחיוב חלה גם לקדושת בכור, שכמו שבשביעית יש חיוב להפריש חלה, אולי נגיד שגם בבהמת שביעית יהיה קדושת בכור בוולד הראשון שיוולד לפטר רחם. עונה הגמרא, אי אפשר להשוות ביניהם. הטעם לגבי חלה, עיקר לאכילה. מה פירוש? התורה אומרת ששביעית מיועדת לאכילה. אם אני מפריש חלה מתוך עיסה של שביעית, מה, החלה הזאת לא מיועדת לאכילה? בוודאי שהיא מיועדת לאכילה. אני אתן אותה לכהן, והכהן יאכל אותה, בקדושה ובטהרה. אבל לעומת זאת, אחה, פה לגבי אימורים. אתה יכול להגיד בבחור, שהוא כולו מיועד לאכילה, יש את החלקים של האימורים שמקטירים על המזבח, זה מלכתחילה מיועד למזבח. אז עיקר לשריפה, אז לא שייך ששביעית שכתוב עליו לאוכלה, יהיה קדושת בכור בבהמה של שביעית, כי הרי בבכור יש אימורים שזה מלכתחילה לא מיועד לאוכלה. למדנו במשנה, נתנו לכהן וכולי. אם אדם נתן את החמור של פטר חמור לכהן, אומר, קח את החמור, לא פודה, לא פודה. הרי מה החמור הזה, פטר רחם? מה מיועד? למי הוא מיועד? איזה קדושה יש בו? קדושת בכור. זאת אומרת שאם הוא היה בהמה טהורה, הייתי נותן אותו לכהן. קח אותו, תפדה אותו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ככה אומר הישראל לכהן, והוא נותן אותו, את הפטר חמור. הכהן, מכיוון שהוא קיבל את הפטר חמור שכבר היה בו חיוב פדיון מישראל, אסור להשעות, להשאיר את הפטר חמור ברשותו לכהן, עד שהוא פודה אותו. הוא חייב מיד לפדות את הפטר חמור בסה, ואת הסה ואת החמור הוא מעכב לעצמו הכהן. ככה המשנה אמרה. אומרת הגמרא, תנינה לה דתנו רבנן. המשנה שלנו זה חיזוק לדברי הברייתא הבאה. מה אומרת הברייתא? ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו. ישראל שנולד לו לאתון שלו, פעם ראשונה, פטר רחם, חמור, ויש בחמור הזה קדושת פטר חמור. ואמר לו הכהן, תנאו לי ואני אפדהו. הכהן אומר לה, ישראל תן לי את הפטר חמור, אני אפדה אותו בסה. הרי זה לא ייתנו לו, אלא אם כן פודהו בפניו. שישראל לא ייתן את החמור לכהן, אלא אם כן הכהן פודה בפני הישראל את אותו פטר חמור. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, זאת אומרת, נחשדו הכהנים על פטרי חמורים. רואים מכאן שאתה לא יכול לסמוך על הכהן שהוא יפדה את הקדושה של החמור בסה, אלא אתה צריך לראות בעיניים איך שהוא פודה את זה. שואל את הגמרא, פשיטנו, בוודאי של מה שאנחנו רואים, באמת כתוב, כאן לא לתת את זה, לא לסמוך עליו, עד שאתה רואה אותו מול העיניים שהוא פודה. עונה הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר, אני מילה איך דמחזק לן דמיקרי. אני הייתי חושב שכל זה נאמר דווקא בכזה כהן שכבר ראינו פעם, שאין לו בעיה לקחת את החמור ולא לפדות אותו בזה. חמור של פטר חמור. אז אנחנו צריכים כל פעם להשגיח לפני שאנחנו נותנים לו, לראות איך שהוא פודה באמת. אבל בסתם לא, אבל סתם כהן אולי יהיה מוחזק בקשרות שהוא כן פודה, ככה היינו חושבים, כמה שמלן שאף פעם אי אפשר לסמוך על כהן בעניין פדיון פטר חמור. למה? דמורה בה היתרה, הוא יכול להורות היתר, אומר רגע, מה יקרה? פטר חמור, יש בו קדושה גדולה מאוד, חייבים לפדות אותו בסה, יפה, אז לפדות אותו בסה, ואז מה יקרה עם הסה הזה? ייתנו את זה לי, אז למה אני צריך את כל הסיבוב הזה לפדות את החמור בסה ואת הסה לקחת לעצמי? אני אקח ישר את החמור וגמרנו. אבל זה לא נכון. כיוון שזה היה אצל הישראל, אז עכשיו זה חייב בפדיון, הכהן כן צריך לבדות את זה בסה. אז בשביל שהוא מורה לעצמו יותר, אולי הוא לא צריך, לכן אנחנו צריכים לראות איך שהוא פודה את זה באמת בסה, ואז לתת לו. אומרת המשנה, המפריש פדיון פטר חמור, אדם לקח את פטר חמור, העמיד אותו, בדרך כלל זה גם בקהל עם ועידה, מעמד מפואר ומרשים, נדיר מאוד, לקח את פטר חמור, העמיד, ולידו העמיד את הסה. והוא מעביר את הקדושה מהחמור לסה, ומת. לפני שהספיקו לתת את הסה לכהן, אולי היה לו פחד קהל, אימת הציבור, מת מפחד אולי, לא יודע ממה. אבל זהו, לא הספיקו לתת את הסה לכהן. רגע, אבל תכף העברנו את הקדושה מהחמור לסה, זה לא מספיק. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, חייבין באחריותו. במילים אחרות, תביא סה אחר ותפדה מחדש את הפטר חמור בסה. כמו חמש סלעים של בן, כמו פדיון של חמש סלעים של בן. מה יקרה אם אחד שכר אולם והביא את כל המשפחה, עושים סעודת פדיון הבן. הגיע הכהן, הביאו את התינוק המקושט, והאבא המאושר אומר את כל הנוסח של פדיון הבן, וכבר מביא את החמש סלעים לכהן, וכשבא להביא את החמש סלעים לכהן, כבר הפריש את החמש סלעים, פתאום משהו קרה, חמש סלעים נאבדו, נכנסו לתוך איזשהו חור עמוק, שאי אפשר להוציא אותם משם, לא הספיק להביא את זה לכהן. הרי האבא חייב להביא חמש סלעים אחרים ולתת אותם לכהן, כי הוא חייב באחריות החמש סלעים האלה, כל זמן שהוא לא הביא את זה לכהן. אותו דבר גם לגבי פטר חמור, עד שלא הבאת את הסה לכהן, אתה צריך להביא סלע אחר. וחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו. לגבי פדיון הבן חמש סלעים ודאי שחייבים, אבל בפטר חמור, אם אדם כבר הפריש סה והעביר את הקדושה מהפטר חמור לסה, הוא לא חייב, אם הסה מת לפני שהספיק להביא אותו לכהן, להביא סה אחר. לא. למה? כפדיון מעשר שני, כמו שאם אדם יש לו שדה גדולה וצמח לו יבול משובח, והוא הפריש תרומות ומעשרות, וחלק מהתרומות ומעשרות הוא הפריש מעשר שני, ומעשר שני יצא לו המון פירות. עכשיו, את התרומה הוא נותן לכהן, קח את התרומה, תשים למה שאתה רוצה. את המעשר ראשון הוא נותן ללוי, אבל מעשר שני, מה הוא צריך לעשות עם זה? להעלות את זה לירושלים. עכשיו, הוא בן אדם עסוק, וכרגע יש לו המון עבודה, והוא לא יכול לנסוע לירושלים, וגם אם הוא כן רוצה לנסוע לירושלים, לסחוב כל כך הרבה פירות לירושלים, זה לא מציאותי בשבילו. התורה אומרת שיכול לפדות את כל הפירות בכסף. זה נקרא פדיון מעשר שני. אם אדם הלך ובאמת פדה, היה לו המון פירות של מעשר שני, שווה נאמר $10,000. לקח $10,000, ככה הרימה של שטרות, העמיד ואמר שכל המעשר שני, הקדושה שלהם תעבור ל-$10,000 הזה. והגיע הרוח, העיפה את כל הכסף לכל הרוחות השמיים, לתוך הים, לא נשאר זכר. האם אני צריך להביא עכשיו עוד $10,000? לא. הוא לא חייב באחריותו. אותו דבר גם בפדיון פטר חמור, סוברים חכמים שלא חייב באחריותו. זאת אומרת, לפי רבי אליעזר לומדים פטר חמור מבחור אדם, ולפי חכמים לומדים פטר חמור ממעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק כמו דעת חכמים על שה של פדיון פטר חמור שמת לפני שהספיקו לתת אותו לכהן, אין כאן לכהן כלום, כי לא חייב באחריותו כמו מעשר שני, כמו שסברו חכמים. עד עכשיו עסקנו בשה של הפדיון פטר חמור. עכשיו מדברים על החמור עצמו. הוא מת לפני שהספיקו לתת את השה לכהן. מת פטר חמור אחרי שפדו אותו בשה, אבל לא נתנו עדיין את השה לכהן. רבי אליעזר אומר, יקבר הפטר חמור, מכיוון שהוא לא נפדה, צריך לקבור אותו. והוא אסור בהנאה גם אותו חמור, כי הרי עדיין לא הספיקו לתת את השה, שפודים בו את החמור, לא הספיקו לתת אותו לכהן. אז החמור עדיין נשאר בקדושתו, אי אפשר ליהנות ממנו. אבל מה? הוא מותר בהנאתו של תלה. התלה הזה, מכיוון שלא הגיע אליו הקדושה של החמור, של הפטר חמור, אז הוא מותר בהנאה. וחכמים אומרים, אין צריך להיקבר. את הפטר חמור לא צריך לקבור. למה? כי הוא נחשב פדוי. ותלה לכהן, פשוט ייתן את הכהן, ברגע שיפרישו כבר את התלה. אז מה, בסדר, החמור מת, ייתן את התלה לכהן, והחמור יהיה מותר בהנאה. ברגע שהפרישו כבר תעשה, זה כבר נקרא ברשותו של הכהן, זה נחשב ממונו של הכהן, אז החמור כבר אין בו יותר קדושת פטר חמור. אמר רב יוסף, מה הייתה עד רבי אליעזר, בזה שרבי אליעזר אומר שלפני שהביאו את השה לכהן, עדיין הבעלים מחויב באחריותו של השה, ואם השה מת צריך להפריש שה חדש. מאיפה לוקח את זה? דכתיב, הפסוק אומר ככה, כל פטר רחם לכל בשר אשר הקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך. אך פדות תפדה את בחור האדם, יש כאן בחור אדם, ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. יש כאן היקש בין בחור אדם לבין בחור בהמה טמאה, פטר חמור. מה בכור אדם חייב באחריותו? כמו שכשהאדם מפריש חמש סלעים לתת לכהן בשביל לפדות את הבכור אדם, אם לא הספיק לתת את חמש סלעים לכהן וזה נאבד, הוא צריך להפריש אחר כי הוא חייב באחריותו, אף בכור בהמה טמאה, אפילו גם פטר חמור, חייב באחריותו. אם השה מת לפני שהספיקו לתת אותו לכהן, צריך להפריש שה חדש. אמר לי אביי, אז אביי טוען למורו ורבו רב יוסף, על הטעם שהוא אמר, אי מה בכור אדם מותר בענה? אולי נאמר, כמו שבכור אדם, אם לא פדו אותו, הוא מותר בענה. אין איסור ליהנות מאדם שלא פדו אותו. לדוגמה, יש איזה אחד ממקומות שלא היה שם כל כך יהדות, ולא פדו אותו, לא פדו אותו פדיון הבן. לא פדו אותו פדיון הבן. עכשיו, הוא בן אדם מבוגר כבר, ולא הספיקו לפדות אותו, והוא עושה עבודה מסוימת. מותר ליהנות מהעבודה שהוא עשה. למה? כי פדיון הבן, אם לא פדו, מותר בהנאה אותו בן אדם. אז אולי נאמר, אף בכור בהמה טמאה יהיה מותר בהנאה. וכי תימא אחא נמי, אולי תגיד נכון, באמת פטר חמור מותר בהנאה? הרי ואתנן, המשנה אומרת, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר, ייקבר. זאת אומרת שלפי דעתות פטר חמור שלא נפדה אסור בהנאה. למה? אם זה כמו אדם, אדם מותר בהנאה אם הוא לא נפדה. עונה הגמרא, מה ייקבר? אומרת הגמרא, מה ייקבר? בהמשך השאלה, מה פירוש ייקבר? לאו דאסור בענה, לא? מה זה נקרא ייקבר הפטר חמור? למה אתה צריך לקבור אותו? כנראה בגלל שמתכוונים להגיד שהוא מת, אז אתה רוצה להגיד, אני רוצה ליהנות מכל מיני חלקים שבחמור, אני יכול למכור את זה, שיעשו מזה כל מיני מוצרים. אומרים לך, לא, אסור. סימן שזה אסור בענה, אומרת הגמרא, לא. מה שכתוב כאן ייקבר, הכוונה כבכור אדם, כמו שאתה יודע שהאדם הוא ניתן לקבורה, ככה גם פטר חמור ניתן לקבורה, הוא כמו אדם. צריך לעשות לו אולי חלקה מיוחדת בבית הקברות. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות. אלא אדם, מה תגיד? כמו בחור האדם. הרי אצל אדם צריך לקבור אותו, זה לא משנה אם הוא בחור או לא בחור. אלא אדם בחור הוא דבעי קבורה, פשוט לא בעי קבורה, רק בחור חייבים לקבור. אם הוא לא בחור, אדם פשוט לא חייבים לקבור. הוודאי שצריך לקבור. ועוד, טניה, בוא תשמע ברייתא. מודה רבי אליעזר בישראל, שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו. עכשיו, רבי אליעזר סובר שזה אסור בענה, הפטר חמור, ולכן שמפריש עליו, תלה עליו, והוא שלו. זאת אומרת, לפי דעת רבי שמעון, הוא הרי הדעה שסוברת שפטר חמור מותר בענה לפני שפדו אותו, הוא אומר שאם יש לי ספק פטר חמור, לא פודים אותו בכלל בזה. ולפי דעת אלה שסוברים שיש כן איסור ענה על הפטר חמור לפני שהוא נפדה, הם סוברים שגם אם הוא ספק פטר חמור צריך לפדות אותו בזה כדי שהוא יהיה מותר בענה. וכאן רבי אליעזר סובר שצריך לפדות, סימן שסובר שזה אסור בענה. אלא אמר רבא, מה שעושים הקש לאדם, כתוב שם, אמר קרא, אך פדות תפדה. אך, המילה הזאת זה מיעוט. לפדיה הקשתיב, לפדיון, להגיד שהוא חייב באחריות. זאת אומרת, אם אדם פדה את החמור בסה והסה מת, צריך להביא סה אחר, כי הוא חייב באחריות כמו אדם. שאם אדם מפריש חמש סלעים לתת לכהן וזה נאבד, הוא צריך להביא חמש סלעים אחרים. אבל לא לדבר אחר. להגיד שזה יהיה אסור, להגיד שהוא יהיה מותר בענה, זה אני לא מקיש אותו לאדם. אדם מותר בענה, אבל פטר חמור יהיה אסור בענה. מביאה הגמרא משנה, תנן התם, הערכין. אדם שרוצה לתת נדר שנקרא נדר ערכין. התורה נותנת אפשרות לאדם להגיד, ערך אדם פלוני הוא מקבל על עצמו לתת לבדק הבית, לבית המקדש. כמה בן אדם ההוא שווה? אז בערכין, יש תעריף מדויק לכל בן אדם לפי המצב שלו, לפי הגיל שלו. אם הוא מעל גיל 5, לפני גיל 5, יש לו ערך כמה הוא שווה. אז לפי, עכשיו, בן אדם נדר ערך אדם פלוני עליו. והבן אדם פלוני זה תינוק, ילד, פחות מגיל 5. וכמנהג כל מיני אנשים מסוימים, עד שהוא הספיק לתת את הכסף, עד שמצא את הכסף לתת, לבדק הבית כבר אותו ילד כבר נהיה מעל גיל 5. עכשיו, לפי איזה זמן צריך לתת את הערכין? לפי הזמן של הקבלת הנדר, שאז הילד היה פחות מגיל 5 ולכן התעריף שלו יותר נמוך, או לפי הזמן של הנתינה בפועל, ואז הסכום יותר גבוה. אז על זה אומרת המשנה, בשעתן, מתייחסים לפי הזמן של הפרשת הנדר ולא לפי הזמן של נתינת הכסף. אבל, ופדיון הבן, אחר 30 יום, כשאדם בא לפדות את הבן שלו שנולד בן ראשון, מחכה 30 יום ואז פודה אותו, פדיון הבן. פדיון פטר חמור לאלתר. כנראה מיד שנולד הפדיון פטר חמור, אפשר לפדות אותו כבר. שואלת הגמרא, ופדיון פטר חמור לאלתר? פדיון פטר חמור, אפשר לפדות מיד כשהוא נולד הפטר חמור, לפדות אותו בסה? ורמיני, אני אשאל אותך סתירה מברייטה. הברייטה פה מביאה רשימה של דברים שלא קיימים לפני 30 יום. דוגמה ראשונה, אין בערכין. אדם שנודר, ערך אדם פלוני, הוא מקבל על עצמו להביא לבית המקדש, לבדק הבית. עכשיו, התורה קובעת תעריף. כל בן אדם כמה הוא שווה. לפי המצב שלו, איזה גיל, בין כמה הוא. אז אין ערכים פחות מ-30 יום. אדם נולד תינוק, מאוד מתרגש. רוצה להביא כמה שהתינוק הזה שווה לבדק הבית. עכשיו, הוא פחות מ-30 יום, אין בו דין ערכין. אז אם הוא אמר כמה תינוק שווה זה משהו אחר, אבל אם הוא אומר ערך תינוק זה, הוא מקבל על עצמו, אז הוא לא יהיה, אין לו ערך. זאת אומרת, אין דין ערכין פחות מ-30 יום. אם התינוק הוא פחות מ-30 יום. ובפדיון הבן לא נותנים, לא פודים את הבן לפני 30 יום. ובנזירות, אדם מקבל על עצמו להיות נזיר. הרי הוא אומר עליו, על עצמו שהוא יהיה נזיר. סתם נזירות, כמה זה? כמה ימים הוא צריך להיות נזיר? נזיר זה הרי שלושה דברים. שהוא אסור לו לגלח את השערות, להסתפר. אסור לו לאכול ענבים או לשתות יין, כל דבר שיוצא מענבים. אסור לו לטמא למתים. שלושת הדברים האלה, קבל על עצמו להיות נזיר, והוא לא אמר כמה זמן. כמה זמן הוא יהיה נזיר? כתוב יהיה, המילה יהיה זה בגימטריה 30. י' זה גימטריה 10, והי זה 5, ועוד י' זה עוד 10, ועוד הי זה עוד 5, ביחד זה גימטריה 30. סתם נזירות 30 יום. דבר נוסף, ובפטר חמור, פחות מ-30, אין פחות מ-30 בפטר חמור, אז איך למדנו במשנה שאפשר לפדות מיד? ממשיכה הברייתא, ומוסיפין עד עולם. זאת אומרת, אחרי 30 יום אפשר לתמיד להוסיף. זאת אומרת, למשל, ערכין של אדם מעל גיל 30 יום, עד שהוא נפטר אפשר לנדור נדרי ערכין. עד עולם. ככה בכל הדוגמאות אפשר לפדות פדיון הבן לתמיד, מעד 30 יום והלאה. אבל על כל פנים רואים מכאן שפדיון פטר חמור, אי אפשר לפדות מיד, צריך לחכות 30 יום. אמר רב נחמן, מה שכתוב בברייתא הראשונה שפטר חמור פודים מיד, לומר שאם פדאו, בדיעבד פדוי. באמת, פדיון פטר חמור, אם פדה אותו תוך 30 יום, אז החמור הזה פדוי באמת, אבל הזמן לפדות חמור זה אחרי 30 יום. שואלת הגמרא, באותה ברייתא כתוב שפדיון הבן זה אחר 30 יום, אז מה אתה רוצה להגיד שגם בדיעבד אם הוא פדה לפני כן הוא לא פדוי? מכלל דבנו, אם פדאו אינו פדוי, והיתמר, הפודד בנו בתוך 30 יום, זאת אומרת לפני 30 יום, רב אמר בנו פדוי. אז כן אפשר, זה כן בדיעבד מועיל, הפדיון הזה. תרצת הגמרא, לאו יתמר עלה, אמר רבה, דכולי עלמא מעכשיו אין בנו פדוי. זאת אומרת, אם האבא, כשהוא נותן את הכסף לכהן, חמש סלעים, הוא אומר שכבר מעכשיו הוא פודה אותו, אז זה לא מועיל, כי צריך לחכות אחרי 30 יום. אבל אם הוא אומר, אני נותן לך עכשיו את הכסף, אבל הוא יהיה פדוי אחרי 30 יום, אז זה מועיל. אז אם כן, באמת, זה נכון שבדיעבד, אם פדו פדיון הבן לפני 30 יום, הבן לא יהיה פדוי. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ אחר לסתירה בין ברייתא אחת שאומרת שפטר חמור אפשר לפדות מיד, לבין ברייתא אחרת שאומרת שפטר חמור אפשר לפדות 30 יום. רב ששת אמר, באמת אפשר לפדות מיד. מה שכתוב 30 יום, לומר שאינו עובר עליו עד 30 יום הוא לא עובר איסור, אבל לכתחילה שיבדה בתוך 30 יום. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מטיב רמי בר חמה, מצוותו, המצווה לפדות פטר חמור כל 30 יום. מכאן ואילך, אם עברו 30 יום, או פודהו, או שהוא פודה את החמור בסה, או עורפו, או שלוקח סכין גדולה וחותך את הראש שלו מהצד של הצוואר. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה הכוונה של הברייתא? מה אליו? מצווה לשהותו כל 30 יום. מה שהברייתא מתכוונת להגיד, מצוותו כל 30 יום, הכוונה להמתין 30 יום, ולפדות אותו רק אחרי 30 יום. ככה לכאורה זה מובן. אומרת הגמרא, לא, מצווה לפדותו כל 30 יום. לכתחילה עדיף לפדות את הפטר חמור כמה שיותר מהר, עד 30 יום. שואלת הגמרא, יחי, אם זה נכון שאחרי 30 יום הוא עובר איסור, מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלי. היה צריך להגיד שאחרי 30 יום או שפודים את החמור בסה או שוברים עליו באיסור של פדיון, שהוא לא פדה את הפטר חמור אחרי 30 יום. אלא אמר רבה לא קשיה. מה שכתוב שפודים פטר חמור אחרי 30 יום זה לפי דעתו של רבי אליעזר דמקיש, הוא עושה הקש בין פטר חמור לבין אדם. כמו שאדם עושים פדיון הבן אחרי 30 יום, ככה גם פטר חמור פודים אחרי 30 יום. מה שהברייתא אומרת מיד לפדות, זה דעת רבנן דלא מקשי, שלפי דעת רבנן שאין היקש במחור אדם לבין פטר חמור, לכן צריכים לפדות את החמור מיד. אומרת המשנה, כאן המשנה מביאה רשימה של דברים, שהתורה נותנת לנו שתי אפשרויות איך לעשות בכמה מקרים, מה עדיף לעשות, מקרה אחד או המקרה השני? כמו למשל במקרה של פטר חמור, התורה נותנת לנו אפשרות אחת לפדות את החמור בסה, ואם לא תפדה, יש לך אפשרות שנייה לערוף לו את הראש. לא רצה לפדותו, עורפו מאחוריו וקוברו. אם אדם לא רוצה לפדות את החמור בסה, הוא חותך את הראש של אותו חמור, שלא יוכל ליהנות מאותו חמור. וקובר אותו, הוא עשו בענה. עכשיו, מה עדיף? מצוות הפדיעה קודמת למצוות עריפה. עדיף לפדות את החמור בסה. זה קודם מאשר לערוף את הראש. אם הוא לא פדה, אז בדיעבד הוא יכול לערוף. שנאמר, ואם לא תפדה, רק אז וערפתו. אדם שקנה אמה עברייה, הוא קנה בת ישראל, שהתורה במקרים מאוד קיצוניים מאפשרת, כשזה לטובת הבת כמובן, שהאבא, שנמצא במצב מאוד קשה מבחינה כלכלית, והילדה יכולה לגור בבית, במשפחה שבורה לגמרי, מדובר פה כבר שמחר את הבית שלו, מדובר פה כבר שממש המצב בבית הוא נורא והיום, אם היא תגדל בבית הזה, לא יצא ממנה כלום. התורה אומרת, סוג של פתרון ממש יצירתי, לוקחים את אותה בת, נותנים לאיזה אדון שיגדל אותה אצלו בבית, זה נקרא אמה עברייה, אבל למעשה הוא חייב מאוד לכבד את הבת הזאת, הוא חייב להתייחס אליה מאוד בכבוד, יותר מאשר הוא מכבד את עצמו, הוא צריך לכבד אותה, לא רק שהיא צריכה להיות כמו שוות ערך במשפחה, אלא צריך לכבד אותה יותר משאר בני המשפחה. אותה אמה עברייה, חלק מהשיקום, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התורה נותנת מצווה לזה שקנה אותה, שהוא בעצמו התחתן איתה, אבל אם הוא מבוגר והיא צעירה וזה לא שייך שמתחתנו, אז אם יש לו אחד מהמשפחה שמתאים, אז יש מצווה מיוחדת שהוא יחתן את האמה העברייה הזאת עם הבן שלו. אז זה נקרא מצוות ייעוד. אם הוא לא רוצה לייעד אותה, הוא יכול גם כן, אפשרות נוספת בשלב מסוים, כשהוא רואה שהאבא כבר אולי השתקם או משהו, לאפשר לאבא לקנות בחזרה את הבת עוד לפני שעוברים סך הכל 6 שנים, מאז שמכרו אותה עד שהיא משתחררת, הוא יכול, יש מצווה לאפשר לאבא לקנות אותה בחזרה, על ידי שהוא מקזז את הסכום, אם נאמר מכר אותה ב... אם ניקח את הדוגמאות במטבעות של חז"ל, מכר אותה ב-600 זוז ל-6 שנים, הוא עבדה אצלו 4 שנים, אז הוא נותן לאבא לקנות אותה ב-200 זוז, כי 100 זוז כל שנה, נשארו עוד שנתיים, הוא קונה אותה ב-200 זוז. עכשיו, מה עדיף? לפדות אותה או לייעד אותה? אז אומרת המשנה, מצוות יעידה קודמת למצוות הפדיעה. עדיף שהאדון יתחתן איתה או יחתן אותה לבן שלה, לבן שלו, אם הוא רוצה כמובן, חייב את רצונה, זה קודם למצוות הפדיעה, שנאמר, אשר לא יעדה ואפדה. אם לא, הוא לא רוצה לייעד אותה, אז הוא מאפשר לאבא שלה לפדות אותה בחזרה. אם חלילה וחס אדם נפטר בלי ילדים, תורה נותנת אפשרות שיבוא האח ויתחתן עם האישה של אחיו, שככה בדרך כלל זה איסור עריות, איסור חמור מאוד. כמו שאדם אסור לו להתחתן עם אחות שלא בעצמו, אסור לו להתחתן עם אשת אחיו. אבל יש מקרה אחד מיוחד יחיד שהתורה התירה את האיסור הנורא הזה של להתחתן עם אשת אח, שזה אגב אסור גם אחרי שהאח נפטר. זה במקרה שהאח נפטר אבל הוא לא השאיר ילדים. אם הוא לא השאיר ילדים, התורה מאפשרת, מה זאת אומרת מאפשרת? אפילו יש מצווה שהאח ייקח את אשת אחיו ויקים זרע לאחיו. זאת אומרת, הבן הראשון שיוולד יהיה על שם אחיו שמת בלי ילדים. אז אם, אבל אם לא מסתדר ביניהם העניין של ייבום, הם לא רוצים, הם לא מסתדר שהם התחתנו, אז יש מצוות חליצה גם כן, כמו גירושים, שהוא עושה טקס מסוים של חליצה, ואז הוא מאפשר לה להתחתן עם מי שהיא רוצה. מה עדיף, קודם ייבום או חליצה? מצוות הייבום קודמת למצוות החליצה. מדין תורה עדיף קודם כל שהאח ייבם את אשת אחיו ויקים משפחה לאחיו, שהבנים יקראו על שם אחיו, ואם אין ברירה אז עושים חליצה. אבל זה היה רק בהתחלה, כשעם ישראל היו במצב קרוב למעמד הר סיני עם טהרת הלב, בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצווה, באמת התכוונו לעשות נטו מצווה, לא התכוונו בכלל לשם איזשהו עניין אישי, עניין של נגיעה אישית. אבל ועכשיו, שאין מתכוונים לשם מצווה, כשאדם אם הוא עושה ייבום, הוא עושה את זה בשביל התועלת שלו בעצמו, אמרו, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. עדיף שאדם יעשה חליצה ולא יעשה מצוות ייבום. אותו דבר, אדם שהקדיש בהמה טמאה לבית המקדש. עכשיו אדם הקדיש חמור לבית המקדש, שהחמור הזה ייקחו הגזברים של בית המקדש, וימכרו אותו לכל המרבה במחיר, ו... בכסף שהם יקבלו, יהיה להם בשביל ההוצאות של בית המקדש. אם הוא בעצמו בא לפדות את החמור, הוא קודם לכולם. מצוות הגאולה, כוונה לפדות את הבהמה הטמאה שהוא יקדיש לבית המקדש, ולתת כסף לבית המקדש במקום הבהמה, הוא קודם לכל אדם שנאמר, ואם לא יגאל, אם הבעלים לא בא לגאול את הבהמה שהוא הקדיש, ונמכר בערכך, אז אפשר למכור את זה גם לאחרים. הדרן הלך, פרק הראשון במסכת בכורות, פרק הלוקח ובר חמורו, ועד כאן השיעור על דף י"ב.